ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף נון ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 13 שורות מראש העמוד. כפי שאתם רואים בתחילת המשנה מצוות הנשרפים, זה מצביע על כך שאנחנו ממשיכים בתיאורים של מיתות בית דין. עד עכשיו טיפלנו, למדנו על המיתה הראשונה ברשימה של ארבע מיתות בית דין, מיתת סקילה. ובאמת המשנה שקדם לזה הסתיים בביטוי זו מצוות הנסקלים, כפי שהגמרא מיד לפני משנתנו הסבירה. כעת מצוות הנשרפים. המשנה ממשיכה, היו משקים אותו בזבל, אותו נידון, שמים אותו בחומר כזה שנקרא זבל עד עקובותיו, עד הברכיים, וזה ימנע ממנו להסתובב ולקפוץ כדי שחומר הבעירה לא ייפול על בשרו. כפי שנראה בהמשך, אנחנו מכניסים לתוך פיו חומר שיסרוף את פנים, את מאיו, אבל לא איזושהי שריפה חיצונית. אז חשוב שהבן אדם הנידון לא יקפוץ לנו, הוא יעמוד בלי תזוזה כדי שנוכל לבצע את העונש הזה. אז אנחנו גם שמנו פה מספר אחד, כי בהמשך נראה עוד דעה, ונותנים סודר קשה לתוך הרקה וקורך על צווארו, זה מושך אצלו וזה מושך אצלו עד שפותח את פיו. אין זה תחילת נקרא לזה פעולת חניקה, אבל כמובן אנחנו לא חונקים אותו למוות אלא כופים אותו לפתוח את פיו, ובכך משיגים את זה. הוא מדליק את הפתילה. הביטוי מדליק את הפתילה, הגמרא תפרש, זה מדובר במתכת בסוג עבר שמתחיל להתיך אותו, הוא יהיה חם מאוד מאוד ורח, וזה כוונה הפתילה, וזורקה לתוך פיו ויורדת לתוך מאיו וחומרת ושורפת את בני מאיו. הבידה אומר, הוא חולק על הגישה, הפעולה הזאת של פתיחת פיו בכפייה על ידי הסודרים האלו, אלא הוא אומר, אף הוא, אם מת בידם, לא היו מקיימים בו מצווה שריפה. אם הוא היה מת על ידי החניקה הזאת, אז פספסו קיום מצווה שריפה, אלא פותח את פיו בצוות שלא בטובתו, כוונה בעל כוחו, אבל זה לא קשור כאן בחניקה, שימוש בכלי הצוות, ובזה הפה ייפתח, הוא מדליק את הפתילה וזוכר לתוך פיו ויורד לתוך מאיו וחומרת את בני מאיו. רבי, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, מעשה בבת כהן אחת שזינתה, כפי ואנחנו יודעים, כפי שמענו מסוגיות הקודמות, שבת כהן שזינתה היא חייבת שריפה. ואיך ביצעו את השריפה? אומר רב אלעזר, והקיפו חבילי זמורות ושרפוה. זה שריפה חיצונית של כל גופה עולה באש. אמר לו, אז ענו לרבי אלעזר, מפני שלא היה בית דין של אותה שעה בקי, הם פשוט טעו. ורשי כותב, צדוקים היו שאין להם גזירה שווה. צדוקים הרי לא מכירים בתורה שבעל פה, וחלק מתורה שבעל פה זה מסקנות שנלמדו על ידי המידות שהתורה נדרשת בהם, ואחד מהם זה גזירה שווה. והגזירה שהיובה בגמרא, אלא קרא כמשמעו, כתוב באש תשרף, וזהו, שורפים אותה באש. אם כל המאזינים ירשו לי רק הערה צדדית או מחשבה אישית, הצדיקים האלו הם סופו של דבר זה שהם כופרים בתורה שבעל פה, זה כל העסק הזה זה זיוף אחד גדול. הרי חלק מתורה שבעל פה זה הניקוד, וכולם מסכימים שהתורה ניתנה בלי תנועות וניקוד אותיות. אז איך הצדוקים האלו בכלל ניגשים לקריאת התורה אפילו לשיטתם? הרי אין ניקוד. ואם הם יקרו את הפסוקים כפי שאנחנו קוראים את הפסוקים, הרי הם מודים בכך שיש איזו מסורת איך לקרוא את הפסוקים, איך לחלק את המילים, איך לחלק פסוקים בכלל. הכל זה תורה שבעל פה. אז גם הם מודים באיזושהי מידה של תורה שבעל פה, רק כפי שנראה לי הם פשוט שקרנים וזייפנים ומקבלים מה שהם רוצים לקבל ודוחים מה שהם לא רוצים לקבל. והתנועות ביהדות כאלו מוכרים לנו לצערנו עד עצם היום הזה. עד כאן דבריי כפי שנראה לעניות דעתי. אנחנו חוזרים לגמרא, ומיד הגמרא שואלת מהי פתילה. הבסיס לשאול את השאלה הזאת, אני חושב, כי פתילה בדרך כלל אנשים משייכים את זה לבד שמסובבים אותו ליצור פתילות שמכניסים לשמן ומדליקים אותם, וזה לא הסיפור פה. אז לכן מה זה הפתילה הזאת שיגום מוות לבן אדם? אז אנחנו מציינים על ידי שימוש בסימונים כפי שהוסבר בשוליים, ונקרא ביחד את הנושא סלש מבנה. אנחנו מציגים את המעוין וגם פס כפול, והם שתי דעות מניין ששריפת נשמה וגוף קיים, כפי שראינו במשנה שאם שורפים את כל הגופה זה כבר טעות. אז אנחנו שואפים לשריפה פנימית של הנידון, הגוף יישאר שלם, וזה בכל זאת נקרא שריפה, ומקיימים בכך מצוות הנשרפים. אז אנחנו נראה בגמרא, אם לפני שניכנס לתוכן, רק המעוינים שלנו מצביעים על המילה עתיה, כוונה גזירה שווה, ושני הדעות האלו מודים בכך שהגזירה שווה דרך המילה שריפה, והדעה הראשונה לומדת מעדת קורח, איך שהם מתו על ידי סוג של שריפה, והדעה השנייה לומדת שריפה פה במצוות שריפה של בית דין מבני אהרון, כוונה נדב ואביו, איך שהם מתו בסוג של שריפה. ובשני המקרים האלו כל אחד סובר, לא אומר שכל אחד מסכים עם השני, אני רק אומר שכל אחד סובר שאלו דוגמאות של שריפת נשמה וגוף קיים. נשמה הכוונה הפנים של אדם בקונטקסט שלנו. בהמשך יהיה דיון בין שתי הדעות, ואנחנו במשולשים שיופיעו מצביעים על כך. המשולש עם השפיץ למעלה כתבנו בצד מן די אלף מידעת קורח, זה מייצג את השיטה הזאת, השיטה הראשונה שלומדת שריפה של נשמה גוף קיים מידעת קורח. ואם נראה המשולש הפוך, זה מייצג את הדעה מן די אלף מבני אהרון, וכל אחד כאילו צריך להתמודד עם המקור השני. הגמרא ממשיכה, השאלנו מנהלן ששריפה של התורה זה שריפת נשמה וגוף קיים, עתיה שריפה, שריפה זה גזירה שווה מעדת קורח. רש"י מציין את הפסוקים, עתיה שריפה, שריפה תבהחה באש תשרף, זה הפסוק שהזכרנו מקודם, במיטת, קשור למיטת בית דין בבת כהן שזינתה, וכתיבתם אשר הקריבו השרופים. מה להלן גוף קיים ולכמה פרח מנהלן, הגמרא תשאל מניין לך שבאמת ככה בעדת כוח היה כזה דבר. בכל אופן יש גזירה שווה, נחזור לגמרא מעדת כוח. מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים, אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים, אף כאן כוונה במיטת בית דין. רבי אלעזר אמר עתיה שריפה, שריפה מבני אהרון, מנדב ואביו, איך שהם מתו בהקריבם את אש זרה. מה להלן שריפת נשמה בגוף קיים, אף כאן במיטת בית דין שריפת נשמה בגוף קיים. מן דיאלף מעדת קורח מנעלי, מניין לו שכך היה באמת בבני קורח, שמעדת קורח שהיה שריפת נשמה בגוף קיים? תכתיב, הפסוק אומר, ואת מחתות החטאים האלה בנפשותם. הדגש, וכיווכבנו את המילה נפשותם, כוונה ולא גופם, שנשמתם נשרפת וגוף קיים. מין מילה שנוכל לדייק, הנפש, משהו פנימי ולא הגוף. ואידך, הדעה שלומדת מבני אהרון, איך הדעה הזאת מסתכלת על עדת קורח, ההיא שריפה ממש אי. זה לא שריפה פנימי, שריפה ממש. אז אני לא יכול ללמוד מהם שריפת נשמה וגוף קיים. ומה בנפשותם? אם אתה טוען שזה היה שריפה גמורה, אז מה זה בנפשותם? שנתחייבו שריפה על עסקי נפשותם. רש"י אומר על עסקי נפשותם, על חנופת אכילה ושתייה הנכנסת בנפשותם. זה, הגמרא תסביר את זה כעת. כאילו הנפילה של עדת קורח הייתה על ידי עסקי נפש, ונפש כאן קשור לעניין אכילה ושתייה שאדם מכניס לתוך גופו, לתוך הנפש שלו, הדברים האלו. כדריש לקיש, הגמרא ממשיכה, דיום הריש לקיש, מהי דכתיב, פסוק בתהילים פרק ל"ה פסוק ט"ז, בחנפי לרגי מאוג חרוק עלי שינימו. בשביל, וכאן הדרשה, בשביל חנופה שיחניפו לקורח על עסקי לגימה, אנחנו נראה ברשי כעת, בחנפי לרגי מאוג, בשביל חנופה של לגימות מאוג שהכילה וישכם קורח לעדתו, הוא פינק אותם במנות מפוארות, אכילה ושתייה, ונתחברו עמו. חרק עליי וכולי, מאוג לשון דבר הנאכל, כדכתיב מפסוק במלאכים, באלמנה הצרפית שאמרה לאליהו, חי השם אלוקיך אם יש לי מאוג. כאילו היא אמרה שאין לה אפילו איזה דבר מאכל, מאוג. כמו אצלנו משתמשים במילה עוגה, שכנראה זה קשור לנושא הזה. אנחנו חוזרים לגמרא, אז נקרא עוד פעם את המשפט באמצע השורה, בשביל חנופה שהכניפו לכוח על עסקי לגימה, לגימה שוב זה עניין של אכילה ושתייה, מנות טובות שהם קיבלו מקורח, בזה הוא שיחד אותם או קירב אותם אליו, חרק עליהם שר של גהנום שיניו. אז ולשננו זה היה מפלתם. ומה, אז בסופו של דבר, לפי השיטה שלומדת מבני אהרון, היא מסרבת ללמוד מעדת קורח מיתת בית דין, כי אצל מעדת קורח הם נשרפו לגמרי. וזה שכתוב נפשותם, זה פשוט ההתחלה של מפלתם. ומן דיאלף מבני אהרון, מנעלי, שגוף קיים היה המאפיין אצל בני אהרון, שרק הפנים שלהם נשרף, תכתיב ויומותו לפני השם כאין מיטה. מיטה, המשמעות של מיטה זה אדם שפשוט פוסק מלחיות, הלב שלו מפסיק לפעום, הנה הוא שוכב מת. אז מת מתאר שהגוף שלם, ואצל בני אהרון ככה הם היו עם גוף שלם. אז איך הם מתו? כי רק הפנים שלהם נשרף. ואידך, הדעה שלומדת מעדת קורח, איך הם מסתכלים על בני אהרון, מה שכתוב, וימותו לפני השם, הוא שריפה ממש הווי. רש"י כותב, שריפה ממש אף הגוף, אבל מבפנים התחילה שריפתן, ושרפה והלכה עצמות, עצמות ובשר. אז לפי הדעה הזאת, מי שסובר שבני אהרון היה שריפה ממש, ומה הדכתיב ויומותו? אז מה הכוונה ויומותו, שהיה משמע שגופם היה קיים? לא, ויומותו הכוונה דאתחיל בהו מגווי כעין מיטה. תחילת מיטתם הייתה מבפנים, אבל הוא לא נגמר ככה, אלא הכל נשרף, כל הגוף. דתניא, אבא יוסי בן דוסטאי אומר, שני חוטים של אש יצאו מבית קודש הקודשים ונחלקו לארבע. כאן התיאור המדויק של מיתת בני אהרון. אז יש לנו פה איזו ארבע חוטים של אש, ונכנסו שניים בחותמו של זה ושניים בחותמו של זה ושרפום. שואלת הגמרא, והכתיב ותאכל אותם? וכאן השאלה הובהרה דרך רש"י, מימו והכתיב ותאכל אותם, דמשמע מיעוט אותם, זה לא דבר אחר. ואם הכל נשרף, מה יקרה ממעט? אז הגמרא עונה, מה זה ותאכל אותם, מה לא נשרף? אותם ולא בגדיהם. אז אבל שוב פעם בוא נדגיש את העיקר. לפי השיטה הזאת שלומדת מעדת קורח, אי אפשר ללמוד שריפת נשמה בגוף קיים מבני אהרון, כי שמה כל הגוף נשרף. נכון, משהו ניסי פה, הגוף נשרף אבל הבגדים לא, בסדר, אבל זה לא תיאור של מיתת בית דין. שואלת הגמרא, ונעלף מפרים הנשרפים. פרים הנשרפים סוגים מסוימים של קורבנות, כמו פר הלם דבר של ציפור, פר כהן משיח, שהקורבן זה בעצם קורבן חטאת, שאחרי שזורקים את הדם לוקחים את גופות הפרים האלו מחוץ לשלוש מחנות ושורפים אותם שם. ושם כתוב שריפה. אז למה לא נלמד מיתת ביתים ממה שעושים אצל פרים הנשרפים? מה להלן שריפה ממש? אף כאן במיתת ביתים שריפה ממש. הגמרא עונה, ורק נשים לב שאנחנו סימנו עם פס מסתברא מאדם, עדיף ללמוד ממה שהצענו מלמעלה ולא מפרים הנשרפים, זה מאדם. בסוף השורה עם פס מפוטטם עד רבה, הגמרא תענה למה אתה אומר מסתברא באדם, יש להדיף דווקא לימוד מפרים הנשרפים, והגמרא תיתן נתונים לכיוון ההוא. בסופו של דבר אנחנו נראה ארבע נתונים לטובת לימוד מאדם מול שני נתונים לטובת לימוד מפרים הנשרפים, והגמרא תענה הנח נפישן. יש יותר נתונים משותפים בין מיתת או הלימוד מאדם מלימוד מפרים הנשרפים. עכשיו כל יש כאן שוב פעם אמרנו רשימה של ארבע מול שניים. בהמשך אנחנו נצטרך להסביר מה הם הדברים המשותפים, כי כאן בגמרא מובא מאוד בקיצור. אז הגמרא שאלה עוד פעם, למה לא נלמד שריפת מצוות שריפה של בית דין, מיתת בית דין, מפרים הנשרפים? תשובה, מסתברא מאדם הווה ליה למלף, כוונה ולא מפרים, שכן אדם, חוטא, נשמה, פיגול. ארבע מילים שמייצגים ארבע רעיונות משותפות בין הלימוד למעלה של הלימוד מאדם ולא מפרים. אז עכשיו נעבור לרש"י. ממול, שכן אדם, חוטא, נשמה, המילה פיגול, אנחנו בגמרות המסומנות שמנו את זה בסוגריים, כי בעוד שלוש שורות רש"י תתייחס לזה בנפרד. אז עכשיו, אז יש לימוד המשותף במילים האלו, אדם, מאדם. קודם כל, לא נלמד מיתת בית דין, שזה כזה, מה ש... זה הגורל של אותו נידון, שהוא אדם, מפרים. אז בואו נלמד מלמעלה, אנחנו ראינו עדת קורח או בבני אהרון. חוטא, מי חוטא? עדת קורח או בני אהרון הם היו חוטאים, והנידון במיתת בית דין גם כן חטא. הפרים לא חטאו. נטילת, ושוב פעם, הפרים לא חטאו. יכול להיות שהסיבה שמביאים את הפרים זה על ידי איזושהי חטא בשוגג, אבל עצם השריפה שקורה לפרים, הפרים עצמם לא חטאו. מה שאין כן, הלימוד שלנו, הנידון במיתת בית דין, הוא חטא, ככה הוא הגיע למיתת בית דין, והמקורות שלנו למעלה מהאנשים, או עדת קורח או בני אהרון, גם חטאו. נטילת נשמה מנטילת נשמה, בשני המקרים
של מיתת אדם שצוינו למעלה, זה היה מותם, והנידון ימות עכשיו. אבל שריפת פרים אין בהם נטילת נשמה, השריפה שלו עושים על הגופות אלא הם כבר היו גופות שכבר אין נשחטים. נטילת נשמה של הפרים האלו הידה על ידי שחיטה, לא ידי שריפה, אז לכן זה לא משותף. מה עוד? פיגול. דבר שאין בו פיגול מדבר שאין בו פיגול, כאילו, ולאפוקים הפרים שהם קורבנות ושייך בקורבן פסול של פיגול. זאת אומרת שבשעת השחיטה למשל היה מחשבה לעשות לקיים משהו איתם מחוץ לזמנם, או יש גם חוץ למקום, זה גורם לפסול הקורבן שנקרא פיגול, בלי להיכנס כמובן להרבה פרטים. אבל זה לא שייך, מחשבה הפוסלת לא שייך במצוות הנשרפים, ולא שייך בדוגמאות של עדת כוח או בני ארון. אז פיגול לא שייך רק אצל פרים, אז לכן פרים הוא אינו משותף למצוות שריפה של אדם. אז לבינתיים אנחנו מבינים למה דוחים את ה ניסיון ללמוד צורת שריפה מפרים. ממשיכה גמרא, עד רבה, מפרים הנשרפים אבל למילף יש ללמוד דווקא מפרים הנשרפים, שכן מכשיר לדורות. שני רעיונות פה, שני נתונים. מה הם? שוב פעם נחזור לרשי, מכשיר שריפת בדין, מכשיר הכשר מצוות המקום. אם אדם כבר הגיע למצב שצריך למות על ידי שריפה, זה קיום המצווה, ככה עושים, ככה צריכים לעשות. וכן פרים הנשרפים גם שם צריכים, זה חלק מהתהליך קיום המצווה של הקרבת הקורבנות האלו, לשרוף את גופות הפרים. אבל שריפה דהני, אם זה בעדת קורח או בני ארון, לאו בידי אדם אבי שיקיימו בהם מצוות המקום. שריפתם זה לא היה פעולה שהבן אדם מצווה לקיים, שם הם נשרפו מן השמה, על ידי דווקא מעשים ניסיים, מיתת בני קורח או מיתת בני ארון, זה לא היה על ידי אדם בכלל. אז המשותף בין הנהרג בשריפה ושריפת הפרים, אנחנו קוראים זה מכשיר, זאת אומרת מצווה שאנשים, שאדם מצווה לקיים. לדורות, מה זה? רש"י כותב, ולדורות דבר הנוהג לגדול, מדבר הנוהג לדורות. מה שקרה אצל עדת כוח או בני ארון זה היה חד פעמי, זה לא דבר שמתמשך משך הדורות. מה שאין כן, המצבים של קובעת הקורבנות שאנחנו קוראים פרים הנשרפים, או אנשים שנידונים למוות, זה דבר ששייך למשך הדורות. אז למה לא לומד מצוות הנשרפים מפרים הנשרפים? למה העדפנו ללמוד מאדם? תשובה, אנך נפישן, נפישן. הרשימה של הדברים המשותפים בין אדם לאדם יותר, יש ארבע נתונים מול רק שניים מהפרים. מן דיאלף מעדת כוח, מי טעמה לא יליף מבני ארון? תשובה, ההוא אצל בני ארון שריפה ממש הווי. שואל רמרה ונעלף מינה, בסדר, אז אם אתה סובר שבני ארון היה שריפה ממש, אז בואו נלמד משם שקיום מצוות יצרים על די שריפה ממש כל הגוף. אמר רב נחם, אמר רבא ברבו, אמר כה ויפתע לריחה כמוך, ברו לא מיטה יפה. ושריפת כל הגוף הוא לא נכנס לקטגוריה של מיטה יפה. שורת הגמרא, וכי מאחר דאיקה דרב נחמן, שממנו לומדים שלא שורפים את הגוף כולו אלא רק שריפה פנימית, גזירה שווה, למה לי? אז מה נשאר מהגזירה שווה? שריפה שריפה. תשובה, אילו גזירה שווה, הווה אמינא שריפת נשמה וגוף קיים, לאו שריפה היא כלל. אם לא היה גזירה שווה, הייתי חושב שזה ששורפים את הפנים של בן אדם זה לא נקרא שריפה, והרי הפסוק אומר באש תשרף. והייתי חושב ש ללא הגזר השווה הייתי חושב שרק שריפה ממש זה נחשב קיום של מצוות שריפה. ואם משום ואהבת לרעך כמוך, ואם תגיד איך תחשוב כך, הרי אמרנו ואהבת לרעך כמוך שולל שריפה של גוף שלם. לא לפיש לחבילי זמורות, כי איך היא דליסוף הרגיל. שוב פעם, ללא הגזר השווה וכן הציווי של ואהבת לרעך כמוך, הייתי חושב אנחנו צריכים לדאוג לכך שהבן אדם יישרף, נכון, כל גופו, אבל באופן מהיר, זה המילה לעגל, כמו שאומרים בקדיש, בעגלה ובזמן קריב. אז לעגל, מהר. וזה ניתן לבצע על ידי תוספת זמורות שישימו סביב הגופה, הבן אדם הנידון, המון המון חומר בעירה, אבל כל גופו יעלה באש. חמש מלן, הגזרה השווה מלמדת שגם שריפת נשמה בגוף קיים זה נקרא שריפה. בצד, בשוליים, יש לנו נושא, איך דיברו נדב ואביהו על משה ואהרון. הזכרנו מקודם שזה אחד מהמקורות שיש מיטה על ידי שריפת נשמה וגוף קיים. כאן קצת רקע לסיפור בקשר למותם של נדב ואביהו. וכבר היו משה ואהרון מהלכים בדרך, ונדב ואביהו מהלכים אחריהן, וכל ישראל אחריהן. אמר לו נדב לאביהו, אימתי ימותו שני זקנים הללו, כוונה משה ואהרון, ואני ואתה ננהיג את הדור. אמר להן הקדוש ברוך הוא, הנראה מי קובר את מי. אמר רב פאפה, היינו דאמרינצ'י, נפישי גם לי סבי דתעיני משחי דהוגני. נפישי כמובן הרבה גמלים מבוגרים, סבי, זקנים, שהם סוחבים על גבם האורות של גמלים צעירים. אמר רבי אלעזר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', למה תמיד חכם דומה לפני עם הארץ. רש"י למעלה מקשר את השאלה הזאת לסוגייתנו, משום דאירי בעדת קורח נקת לה שהיו תלמידי חכמים, כלכתיב נשיאי עידה קריאי מועד אנשי שם, השם שפיתם אותו רשע כמובן קורח, כשנהנו ממונו הקלו בעיניו להסיעם ולהחזיק ידו במחלוקת ולמרוד בקדוש ברוך הוא. זה היה מין תהליך פסיכולוגי או בין אנושי, שאנחנו מדברים על עדת כוח, שכפי שרשי תיאר היו כולם אנשים גדולים, אנשים חשובים ביותר. איך זה שכוח הוא נקרא, אולי היום היינו קוראים לו איזו מניפולטור, שהוא שיחד אותם ושכנע אותם. הרי אם מדובר באנשים רמי דרג, אנשים מכובדים, אז איך זה שכוח, אמנם כוח גם כן היה אדם מכובד, אבל איך זה שהוא התייחס אליהם בצורה כזאת? אז הגמרא מקשרת בין השאלה הזאת למשהו כללי, למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ. בתחילה דומה לכיתון של זהב. רש"י כותב, בתחילה בעודו מתנהג בכבודו, שאין צריך לו, הוא יקר בעיניו. תלמיד חכם לא מזדקק לעם הארץ, שומר, נקרא לזה, כל אחד שומר מקומו, ואולי נגיד שהתלמיד חכם שומר מרחק, הוא לא, שוב פעם, הוא לא נזדקק לעם הארץ. אז העם הארץ כשהוא מסתכל על תלמיד חכם, הוא אומר, וואו, איזה אדם מכובד, כמו כאן הביטוי קיתון של זהב, העיקר פה על הדימוי לזהב, כלי של זהב. סיפר הימנו, תלמיד חכם בא ומשוחח עם עם הארץ, אני משער לעצמי, סיפר ממנו לא כוונה בעניין לימוד תורה או נתינת פסק הלכה, אלא שיחת חולין עם עם הארץ, דומה לכיתון של כסף. אז התלמיד חכם יורד מדרגה בעיני העם הארץ. עם הארץ אומר, הוא אדם נחמד, הוא גם בן אדם כמוני. אז הוא לא, הוא כבר לא אותו כיתון של זהב, ירד לכיתון של כסף. נהנה ממנו, אם התלמיד חכם כבר מקבל עזרה, טובות הנאה מהעם הארץ, דומה לכיתון של חרס. התלמיד חכם כבר ירד בעיני העם הארץ לכלי זול ביותר, כלי חרס, כיוון שנשבר, שוב אין לו תקנה. ומה שמאפיין חרס, בניגוד לחומרים המתכתיים שהזכרנו מקודם, חרס כשזה נשבר, זהו, אין לו תקנה. פה יש שם, אמריתה בת טלי, בת כהן שזינתה הווי. היא הייתה כזאת, אקפה רב חמה בר טוביה, חבילי זמורות ושרפה, ורב חמה שרף אותה באופן שלא תואם למה שאנחנו למדנו. הוא שרף אותה לגמרי, הקיפה אותה בחומר בעירה, זמורות עץ, וכך שרף אותה. אמר רב יוסף, טעה בתרתי, טעה בדרב מתנה. יש לנו חץ שמחזיר אותנו לעמוד א', ורב מתנה הוא פתח את הגמרא אחרי המשנה, שהשריפה של המשנה, של התורה, זה פתילה של עבר, שריפת נשמה וגוף קיים. ורב חמה בר טוביה הוא טעה בזה, וטעה בדתניה. ועוד טעות, מובא פה פסוק, ובאת אל הכהנים הלוויים ולשופט אשר בימים, ואנחנו דורשים מהפסוק הזה, בזמן שיש כהן, כוונה עבודת בית המקדש שבוצע על ידי כהנים, יש משפט, אז יש מיתת בית דין. בזמן שאין כהן, אחר זה חורבן בית המקדש, אין משפט, אז אין ביצוע של מיתות בית דין. ורב חמה בר טוביה היה בזמן האמוראים, מאות שנים אחר חובן הבית, והוא ממשיך לבצע מיתות בית דין. אז זה נחשב בעיני רב יוסף עוד טעות מצידו. יש על הדבר הזה, על ההנהגה של רב חמה בר טוביה, הרבה מה לראות מבחינת המפורשים. רק נציין שלעיל דף מם וב עמוד א', ראינו מימרה בגמרה שגם בזמן הזה בית דין מקין והורגין שלא מן התורה, הכוונה שלא לפי הכללים של התורה, אלא למגדר מילתא, לעשות סייג, ואולי זה מה שהיה פה עם רב חמה. אז בהתייחסות לרב חמה בר טוביה פה, יש בספר מעריץ חיות התייחסות, וגם בספר מרגליות הים, ובפרט מה שהוא מביא באות ה', דברים נפלאים. מי שרוצה יכול לעיין. אנחנו פירשנו את הגמרא באופן, נגיד, בצד הפשוט, הפשטני, אבל אחרי העיון בספרים אפשר לצאת מהבנה כמעט הפוכה, שהמילה טעה היא לא בהכרח שרב חמה, שהיה אדם גדול מאוד, שהוא עשה טעות. שוב פעם, אנחנו פירשנו רק ברובד הפשטני. נמשיך בגמרא, ולפני כן נסתכל בשוליים בנושא. רבי אלעזר בן צדוק העיד על בית דין שקיימו מצוות שריפה על ידי הקפת זמורות. אנחנו נראה בהמשך שתי עדויות, והגמרא ינסה לברר
איזו מן העדויות האלו היה הראשון ואיזו אחרון. אני רק אומר בתור הקדמה שזה שכתוב אחד לפני השני זה לא מצביע על התקדמות כרונולוגית. אנחנו גם כן השתמשנו בצורת כתר סביב הביטוי בת כהן רק להבליט את המעשים, את המקרים. הגמרא, אמר רבי אלעזר בן צדוק, מעשה בבת כהן שזינתה, והיינו את זה במשנה שלנו, ושם כתוב וכיפוה חבילי זמורות ושרפוה, ואז החכמים הגיבו לו שזה בית דין שאינו בקי. אמר רב יוסף, בית דין של צדוקים אבי. אנחנו קראנו את המשנה, את הרש"י על המשנה, והוא כמובן לקח את זה מפה, שמה שרב אלעזר בן צדוק ראה, הוא ראה בית דין של צדוקים, שהם לא לומדים מסקנות הלכתיים מתורה שבעל פה, אלא דורשים את המקרא ככתבו. הגמרא שואלת, הכי אמר להו והכי אהד הוא לי והתניא? מה שראינו במשנה, הדו שיח הזה בין רבי אלעזר בן צדוק והחכמים, האם זה מה שבאמת היה והתניא? יש פה גרסה אחרת. אמר רבי אלעזר בן צדוק, זכורני כשהייתי תינוק ומורכב על כתפו של אבא, והביאו בת כהן שזינתה, וכיפו אז חבילי זמורות ושרפוה. אמרו לו, וכאן נשים לב איך החכמים הגיבו. הם לא אמרו פה מה שראית זה בית דין שאינו בקי, הם אמרו קטן היית ואין מבין ראיה מן הקטן, סיפור נחמד אבל מה לעשות, היית קטן, אנחנו לא יכולים להסיק שום מסקנות. אז השאלה נשאלת, מה באמת היה הסיפור, מה שמובא במשנה או הסיפור הזה? הגמרא עונה, שני מעשים אהבו, היו באמת שני מעשים, וזה מה שאנחנו הבלטנו על ידי צורת כתר. שואת אגמר, היי אמר להו ברשע, אז אגמר כאן שלבי בירור, אנחנו הבלטנו עם הפס הכפול, אי נעמה ואחר כך אלה. אז מה היה ברשע? אי נעמה, הקמיתה, אמר להו ברשע, מה שהיה במשנה זה קדם. אז אנחנו נתקשה להבין בצורה כזאת. למה? אמר להו כשהוא גדול ולא אשכחו בי. רבי אלעזר ברבי צדוק במשנה העיד על מה שהוא ראה בתור אדם גדול, כבר מעל בר מצווה, אדם שהוא כבר ניתן לקבל עדותו, ובכל זאת לא השגיחו בו. אמר לו כשהוא קטן באשכחו בי, מה הוא ימשיך לספר הסיפור שהוא ראה בתור קטן ויצפה שהם כן יקשיבו לו? זה לא מתקבל על הדעת. אלא אמר לו ברשע, הסיפור שמופיע בברייתא שהוא ראה את המעשה ומתברר שהוא היה קטן, זה מה שהוא אמר להם בראש בהתחלה. ואמרו לי, קטן היית, אנחנו לא יכולים לקבל הסיפור הזה, היית, אתה עצמך אמרת שהיית קטן, היית מורכב על כתפו של אבא. אז בסדר, הוא מבין, זה סיפור שאני מסכים, אי אפשר לקבל אותו. ואמר לו, כשהוא גדול, ואז סיפר להם עוד מעשה, כשהוא כבר היה גדול. ואמרו לי, מפני שלא היה בית דין של אותה שעה בקי. וגם זה הם שללו בטיעון הזה, אבל סדר הדברים כפי שראינו פה בהסבר האחרון. אז כפי שאמרנו, לפעמים מה שמובא שני במקום שני בכתיבת הדברים הוא לא בהכרח מה שהיה, מה שקרה מאוחר. כאן ההפך. עד כאן אנחנו דיברנו במצרת הנשרפים, מצוות הנהרגים, זה כבר צורת מיטת בית דין השלישי
דיברנו עד עכשיו בעניין הנסקלים, סקילה, שריפה, ועכשיו הרג. הרג זה על ידי סייף, על ידי חרב שתתואר פה. מצוות הנהרגין היו מתיזין את ראשו בסייף כדרך שהמלכות עושה. רבי יהודה אומר, ניבול הוא לא, או יש גרסה, ניבול הוא זה, אלא מניחים את ראשו על הסדן וקוצץ בקופיץ. אז אפשר להבין מכאן שלפי התנא קמא, מה שנקרא דרך המלכות, הבן אדם היה עומד זקוף ועורפים את ראשו במצב כזה. רבי יהודה הוא אומר לא, לא לעשות כך, אלא כפי שהוא תיאר, אז הוא מתכופף וראשו על הסדן. אמרו לא, אז החכמים ענו לרבי יהודה, אין מיטה מנובלת מזו. אם אתה אומר שמה שאנחנו הצענו זה מנובלת, מה שאתה מציע זה עוד יותר. תניה, לפני שנתקדם, שוב פעם נסתכל בשוליים, וכתבנו תחת הכותרת נושא מחלוקת תנאים באיזו צורה הורגים את הנידון בסייף. שתיים, מקורות שסייף, היינו שחותכים ראש הנידון בצברו. אם מדברים על מיטה על ידי סייף, יש צורות אחרות שאפשר להמית אדם על ידי אותו כלי. הגמרא, תניא, אמר להן רבי יהודה לחכמים. שוב פעם, רבי יהודה, ראינו במשנה שהנידון מתכופף, או מכופפים אותו. הוא אמר לחכמים, אף אני יודע שמיטה מנובלת היא, אז הנחת הראש על הסדן, אבל מה אעשה שהרי אמרה תורה, ובחוקותיהם לא תלכו. ולכן אסור לנו להתיז בעמידה, כי זה דרך הגויים. ורבנן, הם לא ערים לכך שזה דרך הגויים, והתורה אומרת ובחוקותיהם לא תלכו. כיוון דכתיב סייף בורייתא, לא מינהו כגמרינן. אנחנו הוגים על ידי סייף כפי שטיענו, לא בגלל שהגויים עושים כך, אלא סייף כתוב בתורה, ויחד עם זה, זה ההבנה שהוא בעמידה, וזה שהגויים גם עושים כך, זה לא מעלה ולא מוריד. אנחנו לא פועלים בגלל שהם עושים כך. דאי לא תימא אחי הדתניא, כאילו אם אנחנו לא נאמץ את ההסבר שאמרנו, שקודם כל סייף בורייתא ואנחנו פועלים בגלל שכתוב בתורה כך וכך, אם אנחנו לא נסביר את המסקנה שלנו בעניין סייף בצורה כזאת, מה נעשה עכשיו? הדתניא, שורפין על המלאכים ולא מדרכי האמורי. איך היא שורפינן? כשמלך ישראל מת, אז הכלי תשמיש שלו, רש"י מפרט פה מיטה ועוד כלי תשמיש שלו, מה שעושים, שורפים אותם, לא מורישים אותם או מעבירים אותו למלך הבא. זה מנהג, זה נגיד הלכה, הוא לא מדרכי אמורי, זה לא דבר שנלמד מהאמוראים, הגויים. איך היא שרפינן? איך עושים את זה ששורפים על המלאכים? וכתיב ובחוקותיהם לא תלכו, ובאמת הגויים באמת עושים כך? אלא כיוון דכתיב שריפה ואורייתא דכתיב, פסוק בספר ירמיהו, ובמשרפות אבותיך וכולי, זה בקשר למלך האחרון, מלך צדקיהו, ויש פסוק שאומר, ורש"י מביא את הפסוק, בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלאכים הראשון כן יסופו לך, אתה גם תמות מיטה רגילה ותקבל את הכבוד הזה של שריפת חפציך כמו המלאכים שקדמו לך. זה מאחר שיש פסוק שמלמדת על כך, לאו מיניו כגמרינן. במנהג הזה, הדין הזה של שריפת מלאכים הוא על פי הפסוק המסורת ולא על פי מה שהגויים עושים. והחנמי אצל מצוות סעיף הרג בעמידה, נמי כיוון דכתיב בוריתא לאו מיניהו כגמרינן, אנחנו לא לומדים מהם. וה דתנן באידך פירקן, המשנה שמובא בהמשך בדף עין וו, כתוב אלו הן הנהרגים, הרוצח ואנשי עיר הנידחת. אנחנו פה מבוררים מניין שהם בסייף, שמי שרוצח, מי שהיה בעיר הנידחת ועבד עבוד הזרה יחד עם בני עירו, שהם נהרגים על ידי סייף. בשלו העיר הנידחת כתיב ברור לפי חרב. יש פסוק מפורש לפי חרב. אלא רוצח מנלן, תשובה דתניא, יש פסוק שנמצא בתחום רצח, ויותר מפורט מדובר בישראל שהרג עבד, עבד של חברו, עבד כנעני של חברו. כתוב נקום ינקם, נקימה זו אין יודע מהו. המילה נקימה בתחום הזה, נקרא לזה תחום הרצח, אני לא יודע מה המשמעות. כשהוא אומר והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית, וכאן נשים לב, הדגשנו עם פס מקווקו חרב יחד עם המילים נוקמת נקם ברית, והוא אומר נקימה זו סייף. אז רואים חרב יחד עם הנקימה בפרשת רצח של שפתח את הביתה, גם המילה נקימה נקום ינקם. אז אני מבין שהרוצח נידון בסייף. טוב, אז עכשיו שואלים על מה שאמרנו במשנה, מי אומר שההרג הזה על ידי התזת ראש, ואימא דבר יזלי מברס, אולי הצורה של ההרג הנידון על ידי שתוקעים בו החרב. הגמרא עונה לפי חרב כתיב, זה ראינו בפסוק לפני שצוטט בעצם עיר הנידחת לפני שלוש שורות, לפי חרב. אז מכאן אני מבין שמדובר לא בהברזה אלא לפי הפי חודו של החרב יש מבצעים את המיטה. ואימא דעביד לגיסטרה, אולי המוות הוא על ידי כך שחותכים את הבן אדם לאורכו, לשניים, מראשו עד התחתית שלו, חותכים אותו, לא התזת ראש. אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, אמר כה ואהבת לרעך כמוך, ברו לו מיטה יפה. והתזת ראש הוא הרבה יותר, נגיד, נאה, אם אפשר להשתמש במילה כזאת בקונטקסט הזה, מעשייתו גיסטרה. שואלת הגמרא, אשכחן דקטל עבדה, זה מיטת הרג, וזה מה שציינו מקודם, הפסוק נקום ינקם, זה בזמן שאדם הרג עבד כנעני של חברו, אז הוא או עבד כנעני גם שלו, הוא ימות בהרג במיטת סייף. בר חורין מנהלן, אדם שהורג ישראל אחר, לא עבד, עוד ישראל, ישראל חברו, מניין לנו שזה על ידי סייף. ואנחנו נוסיף עוד הבנה פה, שאצל רצח של בן חורין התורה כותבת מיטה סתם. רשי למעלה מפה אומר קטר בן חורין דלא כתיב בי אלא מיטה סתם, וכל מיטה סתם אם לא מפורט רגמו או תישרף, המילה סתם או ימות בתורה חנק הוא. אז אתה אומר שעל על הרוצח לשלם בחייו בסייף, אפשר לראות את זה אצל הרציחה של עבד, אבל בן חורין אני רק רואה את המילה ימות או מיטה, וזה מלמד על חנק. הגמרא עונה, אין פה מקום לחשוב שעל מיטת בן חורין יהיה רק חנק. ולאו קל וחומר או קטל עבדה בסייף, אדם שהרג עבד. עם כל הכבוד לעבדים, עבדים הם פחותים מבני חורין. אז אם על רצח של עבד בסייף, שזה נחשב במדרגה חמורה גבוהה מחנק, אז אם על הרצח אדם נגיד הפחות הוא בסייף, בעל חורין בחנק, היה מקום לחשוב שעל רצח בן חורין ישראל גמור הוא יהיה יותר קל במיטת חנק. אז בדרך הקל וחומר הזה אנחנו מבינים שהרוצח בן חורין הוא יהיה גם כן בסייף, כוונה לא פחות מהעבד שנרצח. הניחה, הגישה הזאת שרוצח בן חורין יהיה בסייף, למען דאמר חנק קל, ובכך שללנו מיטת חנק אצל רוצח בן חורין, אלא למען דאמר חנק חמור, מה עיקר למאמר? יכול להיות, כפי שאמרנו מקודם, שהרג העבד כנעני שהוא פחות הוא בסייף, שזה פחות מחנק. הורג בן חורין יקבל חנק, שזה יותר חמור. הרי זה מחלוקת ידוע, למדנו את זה כבר פעמים רבות בין תנא קמא, בין חכמים לרבי שמעון, ולפי לפי אחד מהדעות חנק קל, לפי הדעה השנייה הרג קל. אז לפי המדע אמר שהרג קל וחנק חמור, ועל עבד שהוא פחות הוא מקבל את הקל, אולי ההורג בן חורין יקבל את החנק שהוא חמור. אז מניין לנו שעל כל רציחות גם של בני חורין זה סעיף? אז נפגלי הוא ילמד את זה מדתניה, ואתה תבער הדם הנקי מקרבך. זה פסוק שנמצא אצל העגלה הרופא. העגלה הרופא, בזמן שאיזו נרצח נמצא בין שתי עיירות ולא יודעים מאיפה בא הרוצח, מביאים עגלה הרופא, ועל זה נאמר, ואתה תבער הדם הנקי מקרבך. הוקשו כל שופכי דמים לעגלה הרופא, כל רוצחים הוקש לעגלה הרופא. מה להלן בקשר לעגלה עצמה בסייף ומן הצוואר? אף כאן הרוצחים גם כן בסייף ומן הצוואר. מן הצוואר הכוונה בהתזת ראש, בניגוד להצעות אחרות. שואלת מה היא מה להלן בקופיץ וממול עורף? אם אתה אומר יש השוואה בין שאר רוצחים לאיך שמטפלים בעגלה הרופא, אז נלך עד הסוף עם ההשוואה הזאת. אצל עגלה הרופא עורפים ראש העגל עם כלי שנקראת קופיץ, כמו גרזן, וממול עורף, זה מאחורי הצוואר, מצד האחורי של הבהמה. אף כאן במיטת הרג נגיד אותו דבר בקופיץ וממול עורף. אמר רב נחמן, אמר רב אבוע, אמר קרא ואהבת לרעך כמוך, ברו לא מיטה יפה. וזה לא הכי מכובד לערוף את הראש מצד אחורי, אלא אנחנו בקיום מצוות נהרגים זה מהגרון ועל ידי סייף ולא על ידי גרזן. עכשיו ניחשתם נכון, ממשיכים עם המשנה במיטת חנק, המיטה הרביעית. מצוות הנחנקים, היו משקין אותו בזבל עד על כבותיו, ונותן סודר קשה לתוך הרקה, וקורך על צברו, זה מושך אצלו, וזה מושך אצלו, עד שנפשו יוצאת. סודר הקשה הוא חזק, הוא יעמוד במתח שמותחים אותו, אבל שלא יהיה חבלה בגוף. אנחנו שואפים למיטה שיהיה בלי שום חבלה גופני, אז כוחים סביבו את הסודר הרכה, אז ובכך נשמור על גוף הנידון, ורק על ידי חסימת דרכי הנשימה אז הוא ימות. אנחנו ממשיכים בגמרא על ידי ציטוט מהתורה, ולפני שניכנס ללימוד של הברייתא, בואו רק נציין את הפסוק דויקה, פרק חף, פסוק י', וכתבנו את הפסוק בשוליים, וכתוב: ואיש אשר ינף את אשת איש, אשר ינף את אשת רעהו, מות יומת הנואף והנואפת. הגמרא, תנו רבנן, איש, פרט לקטן, אשר ינף את אשת איש, פרט לאשת קטן. קטן הוא אינו בר הכי לקדש אישה. אז קודם כל, מי הוא העבריין שמתואר פה בפסוק? ואגב, רק נציין שהפסוק מתאר הבא על אשת איש, ואנחנו יודעים שמיטתו, מי שמזנה עם אישה נשואה, אם לא מדובר בבת כהן, המיטה שלהם מיטת חנק. ובדרשה שהתחלנו רואים שרק אדם בר מצווה הוא יכול להתחייב לו קטן, והאישה שהייתה שותפה לזנות, היא הייתה אישה של אדם בר מצווה, לא אדם קטן. אשת רעהו, פרט לאשת אחרים. אשת אחרים, כוונה אישה, אולי היא עצמה יהודית, אבל היא נשואה לגוי, לקוטי. ורשי אומר פה לאשת קוטי, קוטי אשמינן שאין קידושין לקוטי, ומאחה תיפוק לן בכל דוכתה. מכאן לומדים לכל המקומות. מות יומת בחנק, זה הנושא שלנו, מיטת חנק, והביטוי בפסוק שקראנו מות יומת, הכוונה לעונש חנק. אתה אומר בחנק או אינו אלא באחת מכל מיטות האמורות בתורה? תשובה, אמרת, כל מקום שנאמר מיטה בתורה סתם, אין אתה רשאי למושכה להחמיר עליה אלא להקיל עליה, דברי רבי יושיע. אז אם נצא מההנחה שמצוות חנק היא הקלה בין כל מיטות ביתים, אז וכתוב פה מות יומת באופן סתמי, אין מקום לחשוב שהוא אחד מהמיטות האחרות. מטעם זה שהיא אתה רשאי למושכה להחמיר עליה. רבי, אולי נסתכל ברשי, אלא להקיל, ולכמן מפרש, דארבע מיטות כסדרן גמרא גמיר להוא רבי יושיע מסיני, וכיוון דחנק קלה מכולם, על כוכך ניתנה לחייבי מיטות הסתומים, כוונה מה שכתוב מות עם הסתם, שהרי אין לך כוח להחמיר עליהם, שמניין לך לדונם בחמורה, שמה לא נתחייב בה. אז כפי שאמרנו, שאם אנחנו נצא מנקודת הנחה שחנק הוא הדרך הקלה ביותר, אז לכן אפשר לשלול לפרש מות יומת כאחד משאר אמיתות. נמשיך בגמרא. רבי יונתן אומר, לא מפני שהיא קלה, אלא כל מיטה אמורה בתורה סתם אינה אלא חנק. וכאן בא רבי להסביר רבי יונתן. רבי אומר, נאמר מיטה בידי שמיים ונאמר מיטה בידי אדם. מה הכוונה נאמר מיטה בידי שמיים? רשי מביא מספר בראשית, וימת גם אותו, ונאמרה מיטה סתם בידי אדם. בפסוק שצוטט ברשי וימת גם אותו, מדובר על מיטת אדם שהוא נפל למוות בלי שום התערבות חיצונית, בקשר לבני יהודה ער ועונן. כתוב וימת גם אותו, מתו. אז המילה מיטה וימת נמצאת במסגרת מיטה בידי שמיים כפי שהסברנו, ובמקומות אחרים במיטת בני אדם על ידי בית דין גם כתוב מיטה, כמו שראינו אצלנו בפסוק מות יומת. מה המיטה אמורה בידי שמיים? מיטה שאין בה רושם, כלומר אין שום חבורה וסימן, בניגוד למשל לסקילה או הרג. אף מיטה אמורה בידי אדם, מיטה שאין בה רושם. שואלת אומר, אם כבר, אם אתה משווה בין מיטה בידי שמיים באופי הזה באופן הזה שאין בו רושם, ועם השריפה גם שם היה שריפת מאיים, אבל הגוף קיים, אין בו רושם, הגמרא עונה, למה שוללים שריפה לצורה של מיטת, נגיד בפסוק שלנו של אשת איש שזינתה, למה שוללים שריפה ושוללים שריפה לכל שאר המיטות סתם? מדמר רחמנה בת כהן בשריפה, שבת כהן שזינתה היא בשריפה, מכלל דה, כשמדובר בבת ישראל, לאו בת שריפה היא. ואז מה נשאר? מה נשאר כמיטה שאין בה רושם? חנק. הגמרא ממשיכה בדף נון גימל, בשלמה לרבי יונתן כדי מפרש רבי תמה. רבי זה שהסביר שהמות יומת הוא מיטה שאין בה רושם, ואנחנו מבינים איך רבי יונתן הגיע למסקנה שלו. אלא לרבי יושיע, ממאי דאיקה חנק בעולם? מי אומר שיש חנק? הרי הוא אמר שמות יומת הפירוש חנק, ואנחנו לא יכולים להציע מיטה אחרת כי חנק היא המיטה הקלה. אבל כל ההסבר הזה מבוסס על כך שקיים מיטת חנק, אימה סייף. אולי זה הכוונה של מות יומת. רש"י, שורה ראשונה, ממאי דאיקה חנק בעולם? במיטת בית דין. דלמה אין מיטות בית דין אלא שלוש קלה שבהן סייף. הגמרונה אמר רבה, ארבע מיטות גמרה גמירי להו. יש מסורת, אמרנו, ראינו את זה לפני כן ברש"י, לקח את זה מפה, של רבי יושיע היה לו מסורת שיש ארבע מיטות, ולא רק שיש ארבע מיטות אלא המסורת כלל שמות המיטות ודירוג המיטות. ברש"י שאר ארבע מיטות בשמן הנקוב להן, וכיוון שלא פירש למי נתן חנק, על כוכך קלה היא מכולן, והניחה לסתומין שאינו רשאי למושכה להחמיר עליה אלא להקל עליה. לפי כך לא הוא צריך לפרש. זה דומה למה שראינו אצל הבת כהן, ששם מפורש בשריפה, אז, וזה כדי שנחמיר עליה. אז מכאן מה שלא מפורש זה סיבה לעקל. הגמרא ממשיכה, מאי לא מפני שהיא קלה, זה ביטוי שראינו, וגם יש לנו חיצים בדבריו של רבי יונתן, שהוא הגיב לרבי יושיע שביסס את שיטתו על כך שחנק היא המיטה הקלה. רבי יונתן אומר, לא, לא מפני שהיא קלה. מה בסיס המחלוקת שלהם? כמפלגי בפלוקתא דרבי שמעון ורבנן. רבי יונתן, שהוא הגיב בכך שחנק אינה הקלה, הוא בדעתו של רבי שמעון שסייף הוא הכי קל. אז למה מות יומת בכל זאת היא חנק? אז כפי שרבי הסביר, שאנחנו לומדים ממיטה בידי שמיים, מיטה שאין בו רושם. עד כאן שיעורנו להיום.